שלום וברכה קהל קדוש, אנחנו ממשיכים בלימודנו המרתק בספר הקדוש עדר העיקר, מת רבנו אור העולם הרב קוק, זכותו יגן עלינו, אמן. ובכן, במהדורת מוסד הרב קוק אנחנו בעמוד נ"ד, דיבור המתחיל אפילו, נכון? נפלא. אפילו סופרי ההיסטוריה שלנו, אם היו זוכים לבוא למידה זו לעומקה, לחלק בין משל לחיקוי, כן, הרב דיבר הרבה על ההבחנה בין דברים שיש לקחת מן העמים, ויש לזה ערך של משל, יש דברים שאנחנו לוקחים מן העמים, זה רק בתור חיקוי, גם אם זה לא מתאים לנו. וצריך לעשות הבחנה בין דברים שמתאימים לאופי האומה, לדברים שלא מתאימים לאופי האומה. אז אולי דוגמה פשוטה, המושג דתיים וחילונים, למשל. זה מושג שהוא נכון מאוד בתרבות האירופאית. כלומר, התרבות האירופאית בהחלט מחלקת את עצמה לשני חלקים. יש אנשים שמאמצים את הדת ונקראים דתיים, אנשים שאינם מאמצים את הדת והם נקראים חילונים. הבעיה שבעם היהודי החלוקה הזאת היא מלאכותית. היא מלאכותית בגלל שקשה מאוד להבחין בזהות היהודית במה שהוא חול נטו או קודש נטו. זה לא קיים. וזה דוגמה למשל של העתקה של מושגים שאינם במקומם. וכדומה. מה? לימוד תורה לאו דווקא. לפעמים יכול להיות חול נטו, תלוי מה עושים עם הלימוד הזה. כן. אז הבחנה סוציולוגית זה כן, אבל גם הבחנה סוציולוגית הזאת יש לה הרבה מאוד בקעים. זאת אומרת, הבחנה סוציולוגית בין חובשי כיפה ללא חובשי כיפה, גם היא לא מציירת קו ברור. כן? מכל מיני בחינות, מכל מיני סיבות.
אצל הגויים, ההבחנה הזאת כן?
כן, אצל הגויים זה מאוד בולט, מסיבה פשוטה. הדת איננה חלק מן ההגדרה של הזהות הלאומית. אם כי היה ניסיון כזה, כשהקימו את האיחוד האירופי, רצו להכניס סעיף שמגדיר גם את נצרותה לשעבר של אירופה. אבל לא הכניסו את זה, כי אמרו מה יהיה עם הטורקים. אם פעם טורקיה תיכנס לאיחוד האירופי. למשל. טוב. אפילו...
רגע, מה? בתוך הדת כן אפשר, מבחינת דתית כן אפשר לעשות חלוקה בין...
יש זרמים בתוך הדת, זה בוודאי, זה נכון.
אז יש גם חילונים.
מה?
יש גם חילונים.
איפה בישראל אתה מתכוון?
בתוך ישראל זה לאום, בתוך הלאום. כן. אבל אני אומר, מבחינה דתית, אם אני בא לחלק השני.
אני אשאל אותך שאלה, למשל, הנה, עומד על פתחנו עכשיו חג החנוכה. זה חג לאומי או דתי? לא יודע, יש דתיים שיגידו לך שלא. יגידו לך שזה אחת ממצוות התורה, כתוב בשולחן ערוך שצריך להדליק נר חנוכה, ולכן זה מוגדר כמעשה דתי נטו. כן? אף על פי כן, אלה, גם אלה המגדירים את עצם כחילונים, אומרים את הברכה אשר קידשנו במצוותיו וציוונו להדליק. כן? זאת אומרת, אז צריך להחליט. מה זה קידשנו במצוותיו וציוונו? זאת עשייה דתית אם ככה. כן? יש דברים, כן, לא לגמרי ברורים בהקשר הזה. כן? מה? רגע, אני לא רוצה עכשיו להיכנס לפרטי פרטים. אני רק רציתי להביא דוגמה למה שהרב אומר. כן? אני לא רוצה, אני רוצה עכשיו לעומק העניין. אתה מבין אותי? כן, לכן אני לא רוצה עכשיו להיכנס לדיון הזה, אם תרשה לי.
יש משהו שבכלל יש קיים במצוות שבכלל אי אפשר ללמוד מהם? אפילו משל לא?
מה, דברים שאי אפשר ללמוד מהגויים בכלל? אני לא חושב שיש דבר שאי אפשר ללמוד אף פעם, הרי אין לך דבר שאין לו מקום. כן, אבל השאלה היא, מהו המקום? נכון, בשביל זה צריך ללמוד. תאמר, אבל זה קשה. כבר על זה אמרו רבותינו משפט עמוק מאוד. לא, הם אמרו משהו עוד יותר גדול. החיים לא פיקניק. כן. אפילו, והראיה, שאתה לא רואה אנשים מסתובבים מצדניות ברחוב. כן. אפילו, אז בואו נחזור עכשיו לנושא. אפילו סופרי ההיסטוריה שלנו. אם היו זוכים לבוא למידה זו לעומקה, לחלק, בין משל לחיקוי, לפחות משעה שהתחילה הפילוסופיה ההיסטורית להימצא בעולם. כן, הרי יש סופרי היסטוריה ויש פילוסופיה היסטורית. זה לא בדיוק אותו הדבר. כן, כלומר, יש סופר היסטורי מביא מאורעות. לא תמיד יש איזה מין חשיבה סינתטית, איזה מין תפיסת עולם מאחורי האופן שבו הוא מספר. זה רק עובדות. כן, אבל ככל שהתקדם מדע כתיבת ההיסטוריה, הוא נעשה גם בעל גוון פילוסופי מסוים, וההיסטוריון מבטא השקפת עולם באופן שבו הוא מתאר את הדברים. מודעים לזה יותר. אז והיו דנים יפה לומר, כשם שחכמי התולדה של עמי אירופה, תולדה זה מילה אחרת בשביל היסטוריה, כן? כמו כשם שחכמי התולדה של עמי אירופה בייחוד מקשרים את שלשלאות הסיבות ההיסטוריות על פי אותו העומד הראוי להיות משוער לפי מצבים של עמים אז. מלמטה למעלה ביחס הזמן, כלומר מרום מצבם הקולטורי של עכשיו, עד אותה שפלות הברבריות שהיו שקועים בה מימים מקדם, שעל כן הולכת הביקורת ההיסטורית ומעממת את הזוהר הדמיוני הנוצץ מרחוק מקדמות ימות עם ועם, ובזה היא מתקרבת אל האמת ולדרישה הגיונית כפי היכולת. אם נבוא למידה זו בתור משל, מה עלינו לעשות לשקול בד בבד את נפילותינו נגד עליותיהם? את האמת המרה והעמוקה שמיום שחרב בית המקדש אין יום שאין קהילתו מרובה משל חברו. כלומר, גם זה דבר שהיה צריך להתבונן, שכשם שיש עלייה תרבותית אצל עמי אירופה, כך יש נפילה של עם ישראל מאז החורבן יותר ויותר, שאין לך יום שאין קהילתו מרובה מחברו, לא רק מצד הרדיפות והצרות הפוליטיות כלכליות שעושים לנו, אלא גם מבחינת רוחב הדעת, עמקות המחשבה, היצירה וכדומה, שכל זה הולך ומדרדר במשך הדורות. האם הרב מדבר היום? מתי נפתח? כן, לא יודע. תשאל אותו מה הוא יגיד היום. אני לא יודע, הוא לא חי היום. האם הרב חושב שבזמנו העם בהידרדרות? כן, ודאי, הוא חושב שזה בזמנו. ולמוד, כלומר למדוד, את מדרגות הנפילות אשר נפלה כנסת ישראל מכל מחמדיה שהיו לה בימי קדם, ומעוזה וחוסנה הודה והדרה בימים אשר נר אלוהים זרח עליה בשבטה שוקטת והוצלחה בארצה, מקדשה בתוכה, נביאיה, שם נביאי השם ושרי קודש גם לכל האנושיות מקרבה, וחכמיה ויועציה מלא רוח אלוהים, ועטרת גדולה גבורה ועוז. והיא בתור אומה יחידה, בתוך כל ממלכות האליל, מתנסית מעל כל עבי החושך אשר כיסה ארץ. זה המצב הנפלא של ימי קדם. עד אותה ירידה והשפלות הבוז והרכב של עכשיו. אז הוא קרא, הוא אמר שעכשיו, כן, הכל נפל. אם בתור משל, באנו ללא, אז הוא אומר, זה דבר, זה סקירה היסטורית שצריך לעשות. כן, אפשר לזכור את ההיסטוריה היהודית מצד נפילותיה.
להשוות כל תקופה לתקופה של
שלמה. להשוות כל תקופה לתקופה של? שלמה. למשל, כן, לראות מה היה המצב עם שלמה, מה הלך לאיבוד בדרך. זאת אפשרות אחת שהתבוננו, מה שנקרא ירידת הדורות. כן? אז ירידת הדורות הרב קושר את זה לא רק לנפילה של גדלות בתורה, אלא לכל הנפילות כולן. אני לא חושב שזה פסימי, אולי זה פסימי, כן, האם זה לא פסימי? כן, יכול להיות שזה פסימי, כן. השאלה היא, מה זה האופטימיות? הרי התנ"ך משדר כל הזמן אופטימיות, נכון? אבל מה שהתנ"ך מספר זה כל הזמן ירידות. זה מדהים, כלומר, יש אווירה אופטימית שנודפת מתיאור מתמיד של ירידה. או זה בא לומר שהאופטימיות היא לא מתוך התעלמות מן המציאות. למשל סיפור המבול. זה סיפור מדהים הסיפור הזה. סיפור המבול אומר, אתה יודע, יש מצב שהאנושות כולה, חוץ ממשפחה אחת, נעלמת. ואתה עדיין אופטימי? זאת אומרת, אתה אופטימי מתוך הידיעה של הנפילות האלה, של מצבי הנפילה. כן. איפה היינו? אם בתור משל באנו ללמד על מצעדי ההיסטוריה, מיד היינו למדים שתחת מה שאתם אולי רומזים, מהשאלות שלכם, זה שיש גם עליית הדורות. כן, אנחנו מוצאים, כן, אנחנו מוצאים במסורת הספרות היהודית, שתי מגמות, תיאורי ירידת הדורות ותיאורי עליית הדורות. התיאור של ירידת הדורות מצוי הרבה בתורת הנגלה, ושל עליית הדורות בתורת הנסתר. אבל איך אפשר לשלב שני ציורים סותרים כאלה? אם מחברים את שני הציורים, יוצאת לנו פרבולה. כן? כלומר, איזה מין קו כזה, שרשרתי, שיורד ועולה. כן? השאלה איפה אנחנו בתוך הלולה הזאת? אנחנו כבר בעלייה. כן? אם בתור משל באנו ללמד על מצעדי ההיסטוריה, מיד היינו למדים שתחת אשר כל חכמי התולדה שבכל עם ולשון, יתקרבו אל חפץ זרישת האמת והגברת רוח האומה באסירם את העודף הדמיוני הבא על ההשקפות ההיסטוריות, מתוך אותו המשפט שהיו רגילים תמיד לדון את המצבים הקדמונים ואת האנשים הפועלים בימים מקדם, באותה המידה של ההוד והקולטור ההווה שלהם, ולא שמו אל ליבם את אותו ההבדל העמוק למשל הנמצא בין הגרמני היושב בארמנות ברלין, ונהנה מזיו ההשכלה הזמנית עד הטייטני ההולך חשוף שט ביערות גרמניה בקדמות ההיסטוריה שלהם, ועל כן יפה לימדה הפילוסופיה ההיסטורית בכלל לקצץ את כנפי הדמיון הלקוח ממה שאדם דן את כל העולם כולו לפי מצבו הוא, ואת העבר הרחוק לפי אותה אמת המידה של ההווה שלו. ומזה יצא גם מבלי משים התורה הכללית של הדמחת הערכים, השפלת הרגשות של הקדמונים, עד שיורים להתלבש בצורה נאותה להם לפי זמנם ותקופתם הנמוכה והחשוכה. ואם כן, מה עלינו לעשות לפי מידת המשל? הלו גם אנחנו, ככל האדם, היינו מרגישים את העבר באותו הצביון של ההווה. ואת קדמוננו, כאילו הינם אנשים כערכנו, ואת רגשותיהם על פי רגשותינו. ואנחנו הלו ידענו, מנפילת הכלל, מנפילת הפרט, כמה רב הוא המרחק במצבה והעליון בגדולה ובעוז, ברוח חוכמה ואור כבוד אלוהי אמת, הנודע בשירים שורינו, שרי אלוהים ובדברי נביאנו, והליכות חכמנו ועוז רוח קודשם. כי לא בפעם אחת נפלנו, כי אם נופלים והולכים אנחנו, וסוכת דוד היא נופלת והולכת. עד ישוב לה, אורה וישעה מגינה ומסגבה. אז אומר, יש איזה סיפור, מספרים, על בנג'מין דיזרעאלי. בנג'מין דיזרעאלי היה ראש ממשלת בריטניה, בימי המלכה ויקטוריה, במאה ה-19. הוא היה ממוצא יהודי, זאת אומרת, ההורים שלו כבר התנצרו, אבל הוא היה ממוצא יהודי, וזיהו אותו בתור שכזה, כיהודי, בנג'מין דיזרעאלי. ופעם מישהו בפרלמנט הבריטי העיר לו על זה, על יהדותו, כדבר מבוזה, אתה יהודי סך הכל. ואז הוא אמר, בזמן שאבותיך היו עירומים ועולים על העצים, אבותיי היו משוררים במקדשו של שלמה המלך. כן, זה הבחנה מעניינת. לא יודע מה ענה לו. אכפת לי מה ענה לו. ויצמן אמר את זה? כן, אז כנראה שהוא לקח את זה מבנג'מין דיזרעאלי. כן, עושים מחזור של...
ובימינו
נפתלי בנט אמר את זה לאחמד. כן, אתה רואה, אפשר לעשות שימוש חוזר, זה טוב, אתה לוקח אמרות. במיוחד שהיום אנשים לא לומדים היסטוריה, אז אתה יכול לעשות שימוש מרובה ברעיונות. כן, פעם ראיתי מאמר של יוסי שריד על עקדת יצחק, ששם הוא מגנה את אברהם אבינו על זה שהוא לא סירב פקודה. יש רק בעיה אחת, שהוא לא שם לב שבין הקוראים יש אנשים שיודעים שאת הרעיון הוא גנב מקירקגור. קירקגור כותב את זה, ויוסי שריד עושה כאילו שזה רעיון שלו. טוב, איפה היינו? על כן עלינו לפי המשל המתוקן ממתוקנים שבאומות העולם להמשיך את קו ההיסטוריה שלנו מלמעלה למטה ממש. כלומר, בניגוד למה שעושים האומות, ובצדק, על סיפוריהם מתקופה ברברית לתקופה נאורה, אנחנו צריכים ללכת בכיוון המנוגד, לא להיות חקיינים של תיאור העלייה, כאילו שאנחנו, ואז אנחנו נתייחס אל קדמוננו כאל פרימיטיביים ולעצמנו כנאורים. וזה טעות של חיקוי. אנחנו צריכים לעשות משל, משל, ללמוד, להעריך את התקופות, אבל בדיוק אנחנו נגיע למסקנה הפוכה, שאבותינו היו ענקים ואנחנו קטנים. כן. כלומר, מרוממות המצב העליון המלא זוהר ואור, כבוד ועוז שהיינו בו, עד השפלות הזמנית ודלדול הכוחות שהיינו עומדים עכשיו, ולהעלות על פי זה את כל השלשלאות ההיסטוריות. ואם נבוא להשתמש באותה המידה של הפילוסופיה ההיסטורית, אף על פי שהיא בכלל רפואיה והשערית, מכל מקום בזה האופן היינו מתקרבים יותר מעט אל האמת ועומדים על אותו הבסיס עצמו שהטובים שבחוקרי התולדה שבאומות העולם עומדים עליו. כלומר, יש תמיד איזו שאלה, גם רואים את זה הרבה פעמים בדיונים על אמיתת הדת, האם הדת היא אמיתית או לא, הדת היהודית הכוונה. אחד המרכיבים של הדיון זה שמה אתה רוצה? משה דיבר עם אומה של פרימיטיבים. יש טענה כזאת. היום אנחנו יודעים מה שאבותינו לא ידעו, ולכן אנחנו לא, אי אפשר לעבוד עלינו, אבל עליהם אפשר היה לעבוד. ולא תמיד חושבים על, על כך שבספרות של העת העתיקה, במיוחד של המזרח התיכון, התגלה גובה רעיוני ואפילו הפשטה שאין כמורה. כן? אפילו בספרות השומרית והאקדית העתיקה, עוד מלפני אברהם אבינו, אנחנו רואים אנשים ברמה גם ספרותית וגם רעיונית גבוהה ביותר וחוש ביקורת גם. כלומר, הטענה, הם פרימיטיביים ואנחנו נאורים, היא צריכה בדיקה. כן, רבי יהודה לוי מביא את זה באמת, שהיה צריך להגיע לימי משה, שאז יש ידיעות מדויקות על השמיים והארץ, כדי שהתורה תינתן, כדי שנדע שהיא ניתנה לאנשים בעלי חוש ביקורתי, למשל. אז זה מהדברים, הרבה פעמים גם רואים את זה באנציקלופדיות היסטוריות, אז מדברים על הפניקים, וואלה, הפניקים, תשמע, הם הקימו את הספנות הבינלאומית, גילו ארצות, כן, הגיעו עד בריטניה, והגיעו עד קמרון, והגיעו לכל מיני מקומות, ולהודו, והם ייצרו את, את הארגמן, ואת התכלת, ואת הזכוכית, והמצרים בכלל, איך שהם בנו פירמידות, והמציאו את האדריכלות, את הטריגונומטריה, והיוונים המציאו את הדמוקרטיה, ואת האסתטיקה, והרומאים את המשפט, והבבלים את מפת השמיים, ואתה רואה, תשמע, הם היו משהו, משהו. בתחום האמונות והדעות, הם היו ילדים קטנים פרימיטיביים שחשבו שבובות זה אלים. זה ברור, הפער בין מה שאנחנו מוכנים לייחס להם מבחינה תרבותית לבין תחום האמונות הוא, הוא בלתי נסבל. צריך פשוט לומר שאנחנו אולי לא מבינים על מה הם דיברו. והראיה, פשוט תקרא מה שאותם ההיסטוריונים כותבים על עם ישראל בימי קדם, אז אתה מבין. כן. אבל, אומר הרב, רבים מחוקרי התולדה שלנו ככל ההמון הגס. למי הוא מתכוון? הוא מתכוון כנראה לגרץ וצונץ ועוד כמה היסטוריוגרפים של המאה ה-19, שיש להם זכויות רבות אגב, באמת, בהעלה מן הנשייה של כל מיני נתונים רבים, אבל גם אפיקורסות. למשל, כנגד הספרים של גרץ בהיסטוריה, נכתבו שני ספרי היסטוריה גדולים על ידי רבנים. האחד, ימי ישראל, על ידי הרב דוקטור זאב יאבץ, יוד עין בצליק, ועוד אחד, עוד יותר מפורסם, דורות ראשונים, מת הרב יצחק אייזיק הלוי, מגרמניה. גם כן. כן, באגרות, הרב מדבר איתו, ואחר כך עם משפחתו אחרי פטירתו. כן, הרב היה לו יחס אמיוולנטי לרב יצחק אייזיק הלוי. מצד אחד, הוא העריך אותו, מצד שני, הוא לא אהב את הסגנון הלוחמני שלו במלחמת הדת. כן, הסגנון שהוא ראה אותו אגרסיבי מדי. אבל כן, ברור, אז נכתבו אז ספרים. זה, כל זה מהתקופה. כשהרב כותב כאן, זה הדברים ממש בהתרחשות. אבל רבים מחוקרי התולדה שלנו, ככל ההמון הגס, זנו אחרי החיקוי, תחת המשל. שימו לב כן לדואליות שהרב משתמש בה כל הזמן, חיקוי משל. והשתמשו עם אותו הרוח הכללי של הנמחת הערכים והשפלת הרגשות שמצאו אצל סופרי האומות, וירחיקו את צעירנו מהכרת האמת ההיסטורית, וידקעו את רוח עמנו, וימלאו את חלל לבבו ריקניות וייאוש ומפח נפש, המיוסד על שקר ועל תוהו והבל. ואתה, צעירנו האהובים, חפצי חיים ועוז, כן, זה, אתם רואים שפה יש רמז גם להתעוררות החילונית של ימיו, שרוצים גם חירות, אמנציפציה, גם עוז, עוצמת חיים, אפילו בספורט, אבל גם באומנות, גם כל צבעי החיים שעד אז היו מדוקאים בימי הגלות. אין לנו דרך ועצה אחרת, כי אם להשליך בפעם אחת את כל אותם הכבלים הדמיוניים אשר אסרו אותנו בהם. אותם המאשרים, המתעים, הנטעים והטועים, ההולכים חשיכים בהספיקם בילדי נוחרים. בלי דעת וחשבון, בלי עמל וכישרון עברי מקורי באמת. איך ליישב הדברים באופן שיהיו ראויים להיות לברכה ולא לכללה לעמנו, ולשוב לשאוב מים בססון מעיני הישוע אשר לנו, ממקור ישראל הזך והטהור, ממקור חכמנו, חכמי אמת, אשר האור המיוחד, אור עליון, אשר הוא זורח תמיד על כנסת ישראל, מקרוב ומרחוק, לא חדל משלוח עליהם את קוויו המזהירים ומשיבים נפש. אומר הרב, בעצם קורא לעשות פעולה של היפוך. כן? היפוך בבת אחת. מה? להפך. כן? משון מהפך. מהפך המחשבה. לטבוע את התוכן העברי המקורי, שהוא לא בא מתוך חיקוי של דרכי האומות. כן? כלומר, יש לנו חוכמה משלנו. חוכמת אמת משלנו. למשל, איך לכתוב ספרי ההיסטוריה? הספרי ההיסטוריה פה הם דוגמה למשהו עוד יותר רחב, לתופעה עוד יותר רחבה של שקיעה תרבותית, או של בוז עצמי תרבותי. אבל כן, בתחום ההיסטוריה יש הרבה מה לתקן, ודאי. כן. הבן, למשל, דבר מאוד מעניין, יש ספר בתנך בשם קהלת, מכירים? קהלת, ספר על הפילוסופיה הפסימית. כן, מה העמדה המדויקת של קהלת, זה צריך ללמוד. אבל זה ספר שדן בפסימיות. והטענה האקדמית היא שהספר הזה נכתב בימי בית שני. מדוע? כי זה פילוסופיה. פילוסופיה זה בא מיוון. היוון הקלאסית, ימי גלות בבל. אז אם כן, לא יכול להיות שספר כזה נכתב בישראל לפני שהיו פילוסופים ביוון. כן? זה הנחת יסוד ממש מעניינת. כלומר, אין חכמים ביוון בימי התנך, מסקנה, אין חכמים בישראל באותה תקופה. כן? אותו דבר לגבי ספר יוב. ספר יוב אומרים, זה דיאלוג שמה בין כמה אנשים חכמים. אם כן, זה הושפע מהטרגדיה היוונית. כן? או מהדיאלוגים של אפלטון. נו, באמת, ממש לא רציני. כי אתה רואה אפילו את האופי של העברית של יוב, אתה רואה שזה עברית קדומה. טוב. מה זה מה? זה שאלה באמת מעניינת. מאיפה זה בא שאנחנו לא מאמינים בעצמנו? אם אתה רוצה שורש עמוק לדבר הזה, זה בגלל שאין לנו קיום מצד עצמנו. זה המהר"ל מסביר. שכל אומה יש לה קיום מכוח הטבע. לעם ישראל אין כוח, אלא מה שהשם נותן בו. אז זאת אומרת שמצד עצמנו אין לנו כלום. לכן נוח לנו להכיר בזה שאין בנו כלום. זה סוג של ענווה, כן. ענווה לא במקומה. כתוב, כי אתם המעט מכל העמים, ככל שהשפעתי לכם גדולה, כך אתם ממעיטים עצמכם לפניי. בסדר? לכן אומר הרב כאן צריך, אבל זה נכון שזה נובע משורש מאוד עמוק. זה מתחיל מאברהם אבינו. הענווה שלה, במה ידע כי היא רשנה. זה מתחיל משם. כן. הבן וחוכמה וחכם בבינה, בחון וחקור בהם, ועמד דבר על בוריו, והשב יוצר על מכונו. טוב, עד כאן להיום. שלום.